בפגישה הקודמת אנחנו העלינו כמה נקודות שלדעתי חשובות מבחינת ההקשר הערכי שמתוכו אנחנו מנסים לקיים נישואים יהודיים והקשר שדי מקשה. יש לזה שאלות או הערות מבחינתכם על מה שלמדנו פעם הקודמת? אני מודה ומתוודה שאני הגזמתי, אבל אולי לא. אז אני חושב שהעבודה שלנו בעיקר עבודה עם ציבור פתוח, או ציבור שלנו, או ציבור לא דתי, הוא ציבור לא קל, ואחד הסיבות היא בעצם ההפנמה העמוקה של הערכים האלו, שהם מאוד מקשים על בניית קשר שאנחנו רוצים לבנות עם נשותינו. אוקיי, כן, בבקשה.
בסך הכל, בעיות נישואים שקיימות היום, זה בדרך כלל נובע מאותה סיבה, שזה... יש אנשים סיבות שקשורות... בכל הדורות אנשים התגרשו בארץ. איזשהו חוסר התאמה חריף, אלימות וכו'. ויש את המאפיינים המיוחדים של
הדורשינם,
אז כאילו, מה ההתפלגות?
אני לא יודע. אני הייתי אומר על גדול שיש, אני חושב שהרעיונות האלו תורמו ותורמים בצורה מאוד משמעותית לגידול. עכשיו, יחד עם זה יש את הנעשה היתר, זאת אומרת היום... זה כמעט אופנה. מה, עוד לא התגרשת? טוב, אתה לא אין. אז כמובן מה שאמרנו, שהנישואים הראשונים, כמונח, אגב, שמעתם את המושג הזה? הנישואים ראשונים זה נישואים עם גלגלי עזר. אחר כך לומדים לרכב. טוב, בלי להיכנס לרעיונות כאלו. אבל אני חושב שיש לרעיונות האלו איזשהו משקל די רציני, כמה ואיך, אני לא יודע. אוקיי, היום אני רוצה להתייחס לשאלה אחרת, שהוא גם מהווה איזשהו בסיס, נקרא לזה אפילו שכלי, לבניית קשר טוב, כי אני חושב שבהמשך אנחנו נגיע לכלים, לכישורים, שגם חשובים. אבל הדברים האלו, אני מצאתי שהם, נקרא לזה המידות, או אולי העמודים הרעיוניים של נישואים בריאים. זו רשימה לא סחורה, אבל בעבודה שלי מצאתי שמי שאוחז ברעיונות האלו, הוא בדרך כלל... מצייד את עצמו עם הרעיונות ואת הגישות שעוזרות לבנייה טובה. ואני אשתף אתכם גם לפעמים בכמה סיפורים, שלפעמים אני משתמש בסיפורים האלו בייעוץ כדי להמחיש את הרעיונות האלו. הרי מה קורה כאשר זוג צעיר בא לייעוץ פעם ראשונה. וזה אני כמה שנים טובות יושב, אני אשתף אתכם. אוקיי. בוא נגיד שיש פה ראי חד סטרי. אז אתם רואים, זה כמו דני דין, רואה ואינו נראה. אז הזוג יושב פה, ואני שואל אותם, מה קורה אצלכם? אז הוא בדרך כלל, בוא נגיד, הוא מתחיל. הוא אומר, טוב, אז בסדר, אנחנו זוג. אבל, כן, אבל למה אתם באתם? איך אני יכול לעזור? טוב, הבעיות שלנו, אז מי יושבת שם? יפה. אז הוא מגדיר את הבעיות כאישה שיושבת על ידו. אז אני שומע אותו בכבוד רב, ואז אני פונה עליה, ואני אומר, גברת, איך את רואה את זה? היא אומרת, טוב, אצלנו זה בסדר. הוא בחור טוב בינתיים, כן, עדיין. אז, אבל, כן, אבל איפה הבעיות? או, הבעיות שלנו? נכון? זה שם. זה מאפיין את המין האנושי. נכון? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הפעולה הראשונה שהאדם הראשון עשה מבחינת יוזמתו, מישהו זוכר? מה בעצם הפעולה הראשונה? הוא קרא שמות, נכון? קרא שמות. קריאת שם, משמעות. קודם כל, מה שמבדיל ביני ובין פרה, בין היתר, שאני אמור להיות זה שיודע ערך, משמעות, חשיבות. ברגע שאני יכול לחשוב ולהתבונן במשמעות של דבר, הקדוש ברוך הוא נותן מצוות, ואז בן אדם באקט השני שלו נופל. אנחנו כנראה אם נופלים לפעמים בחברה טובה. כי הדבר הראשון, הדבר השני שהוא עושה, הוא נופל. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, אייכה. אייכה, אנחנו יודעים שזה בעצם, בואו ניכנס לאיזשהו דין וחשבון, ובואו נחשוב על הדבר הזה מה. ואז, אדם הראשון מביע את הדעה שלו בפסוק שיש הדים לכל הדורות. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, אנחנו רואים שיטת התירוצים מראשית דרכנו, באדם הראשון. כנראה בדם שלנו זורם את היכולת להטיל את האחריות על מישהו אחר. ואנחנו רואים את זה בכל הדורות, רואים את זה אצל הילדים שלנו, אצל הפוליטיקאים שלנו. יש ספר מעניין של אריק פרום, הבריחה מחופש, נכון? מישהו מכיר את הספר? שהוא בעצם מתאר את התופעה הזאת כתופעה אנושי, שרצון שמישהו אחר, שאני אפטר מהכובד, מהקושי של קבלת האחריות. ומה שבעצם חשוב בכל ניסויים, שאנחנו הופכים את העגלה, ובעצם כל אדם לוקח אחריות לחלק שלו. וזה המסר שאני הרבה מעביר לזוגות, שהבסיס של נישואין, אתה הבעל, זה האחריות שלך. להיות בעל טוב. שאשתך תהיה אישה טובה, תיענה, אבל האחריות זה עליה. עכשיו, האחריות הזאת היא לדעתי הבסיס. ולפעמים אני אומר לזוגות, ברור שאתה רואה את זה ככה שאתה 5% של הבעיה, ואשתך ברוך השם היא. על איזה אחוז אתה יכול לעבוד? רק על 5% האלו. תפקידך לבדוק את עצמך ולהיות בעל טוב, ומבחינתנו החובה, האחריות להיות בעל טוב לא קשור לאשתך. אתה תגיע למעלה, בעזרת השם, לא יודע, בוא נגיד שכולנו נגיע למעלה, והקדוש ברוך הוא ברשימה, אני מתאר לעצמי, שברשימה תהיה השאלה, איך אתה היית קבל? עכשיו, אם אני מתחיל לגמגם, ולמד, טוב, אני אבקר, אבל תראה מה, מה שהיה לי, אז הוא עלול להגיד, מי אתה חושב היה השטחן? זאת אומרת, אתה הבנת שלהיות בעל טוב, זה מצווה מותנית. זאת אומרת, אתה אמור להיות בעל טוב בנסיבות מסוימות, עם הקשרים מסוימים, יש לך תפקיד. אם תהיה בעל טוב, אשתך תיהנה. אם לא, היא תסבול. אגב, אם אתה תהיה בעל טוב, היא תפסיד שכר טרחה. כי יהיה קל לה להיות אישה טובה. אבל זה יסוד, אני חושב, בסיסי. כל אחד לוקח את האחריות שלו. אז אם כן, מה, אני שותק, סובל, סופג? לא. ברור שעליי להביע את הדעה שלי, לידע את אשתי מה כואב, מה הייתי רוצה, מה עושה לי טוב על הנשמה, אבל ההחלטה לעבוד על עצמה, זה בעצם ההחלטה שלה, וההחלטה שלך. ופה הייתי אומר שאולי, יש שלושה רובדים של האחריות. שלושה רובדים, וניסויים טובים בדרך כלל נובעים מאדם שלוקח אחריות בכל רובד ורובד. הרובד הראשון הוא רובד פשוט להיות מנש. מידות טובות. זאת אומרת, אדם עם מידות לא טובות, בדרך כלל הוא לא, הוא לא בעל טוב. אישה עם מידות לא מתוקנות, בדרך כלל זה הבעל שמשלם על זה. ולכן החובה לעבוד על המידות ולהיות בעל טוב, זה בלתי מותנית. זה להיות מנש קודם כל. להיות בן אדם טוב. הרובד השני לדעתי, זה לחשוב ולהבין שלהיות נשוי זה תפקיד. זה תפקיד. הרב סלווייצ'יק מדבר בכמה מאמרים על כל החיים כשליחות. להיות בעל זה להיות בתפקיד, בשליחות. ששוב, לא קשור להשתך. ופעם זה היה ברור. אישה תפקידה, כפיסות וזה, ומה לעשות? אנחנו בדור מודרני, אז לטוב ולמיטיב. אז לפעמים הדברים האלו הם למסע ומתן בהתחלת הניסויים. מה תפקידך כבעל? אם זה ללמוד תורה, לפרנס, לא יודע. מה תפקיד? אבל אדם שלא לוקח אחריות על התפקיד שלו, אחרי שהוא מגדיר אותו, קשה לחיות איתו. זה אחד ההגדרות של ילד. מה מגדיר ילד מול מבוגר? ילד הוא לא עצמאי ולא אחראי. מה מגדיר מבוגר? אדם עצמאי ואחראי. עצמאי פירושו שהוא מסוגל להחליט החלטות בצורה עצמאית, ולכן כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. איזה עזיבה? כולנו למטולה, כולנו ללוס אנג'לס. העזיבה זה עזיבה מתלות בהורים, והמידה השנייה היא האחריות, שאחרי שאני מחליט, האחריות עליי לקיים. אוקיי? זה בוגר. אז אם כן, הרובד הראשון זה להיות מנש, מידות טובות. הרובד השני זה להיות בעל טוב, תפקיד טוב. תפקיד, זאת אומרת, לעשות את התפקיד בצורה אחראית. מה הרובד השלישי? הרובד השלישי הוא ככה. בזה שאני התחתנתי עם אישה מסוימת, עם מידות מסוימות, עם צרכים מסוימים, יש לי אחריות להיות בעל טוב לאישה הזאת. יכול להיות שזה טוב לי, יכול להיות שזה לא טוב לי, קל לי, לא קל לי, אבל זה כבר עניין של עבודה. אבל בדיוק כמו שיש לה אחריות להסתכל עליך ולהגיד, או, אתה כזה, אנחנו נדבר על ההפתעה הזאת בהמשך. אבל ברגע שהיא מבינה מי אתה ומה עושה לך טוב על הנשמה, ומה אתה צריך, ואיזה סוג אישה אתה צריך כדי שיהיה לך טוב, ועליך, לדעתי, אחריות לעבוד על עצמה בכיוון הזה, גם עליך, עליי, האחריות להיות בעל טוב לאישה המסוימת הזאת. וזה לעומת כל מיני דרישות שאנחנו הרבה פעמים מוציאים אחד מהשני, שבעצם תפקידך להשתנות, או תפקידי, בעצם אם זכיתי באישה כזאת, וזה חשוב לה, תפקידי לעבוד על עצמי, לספק את הסחורה, להיות בעל טוב לאישה הזאת. אוקיי? אז זה בעצם הנקודה הראשונה, כן. מה? לא, הדבר הראשון זה לא מותנית. זה כאילו איזשהו תפקיד. פה אנחנו מדברים על הצרכים האישיים של, מבחינת הקשר האישי.
תמיד תפקיד הוא אוטומטית מוצמד לצרכים אישיים. אי אפשר להגיד מה זה בעל כללי.
אוקיי. אם אתה מגדיר את זה ככה, אני איתך. אבל זאת אומרת, אני בתפקיד השני יותר חשבתי לא על הצד האישי המיוחד, אבל פרנסה, תורה. זאת אומרת, הדברים שיותר מוגדרים כתפקיד הבעל, פה אני מדבר על יכולת להקשיב לשיחה, חוש חומור, לבלות זמן ביחד. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני מבין מה שאתה אומר. זה בעצם שתי, אולי שתי צדדים של אותה מטע. אוקיי, זה בעצם המידה הראשונה. אחריות אישית, כל אחד להתנהגות שלו. נקודה שנייה, כן.
לגבי אחריות אישית הזאת, אולי
אולי בשלב שיש פתוחים ומנקים ביוץ, אני מבין. אבל במצב אידיאלי נורמלי, תוכל כל אחד צריך לעזור גם לשני. אם כל אחד רוצה את שלושת הדברים האלה, כל אחד רוצה גם את הדבר השלישי, כל אחד אמור לעזור לשני להתכוון, לא רק לעבוד על עצמו, אלא לעזור לשני.
אמת ויציב. אמת ויציב. חלק, אני חושב, של הכיף בנישואים, כאשר זה הולך טוב, זה להושיט יד לבן ובת זוג, לעזור להם להשיג את הדברים שהם רוצים. זה כאילו מחבר. וודאי שהדבר הזה מבוסס על ידיעה, על יכולת לדבר, להביע בצורה חופשית והיכולת להיות שונים. זה כבר נושא מאוד מרכזי בהמשך, היכולת לקבל אחד השני כאנשים שונים עם צרכים שונים. נקודה שנייה, ופה אני רוצה להזכיר סטטיסטיקה קצת לא מקובלת, לא מובנת. עשו מחקרים וממשיכים לעשות אותם לגבי המשתנים הקשורים לגירושין. הרי אנחנו כבר דיברנו על המגפה של גירושין, שפה בארץ 33%, בארצות הברית 50%, קליפורניה 70%, שבארצות הברית היום מעל 50% של הילדים, אנחנו לא מדברים על תופעה שולית, מעל כל ילד שני גודל בבית בלי האבא ואמא הטבעי שלו. אנחנו מדברים על חברה שלא מכירה על פי רובה את המשפחה הטבעית שלנו. כן, אנחנו לא מדברים על איזושהי תופעה שולית חברתית. אז יש מחקרים שמנסים לגלות מה מביא לגירושין. ועשו כל מיני מחקרים. מה לדעתכם המשתנה הכי קשור להחלטה להתגרש בסופו של דבר? נכון. כן, מה מביא למוות? לידה, כן. כן, זהו. זה דבר, זה פלא פלאים. זאת אומרת, הזוגות שחיו ביחד לפני הנישואים, ללא נישואים, מתגרשים באחוזים הגבוהים ביותר. עכשיו, זה על פי השכל הישר, שמתברר שהוא שכל העקום, זה היה צריך להיות ההפך. הרי בוא נגיד שמחר אתה עם אשתך הולך לבחור מסעדה. ויש כמה וכמה מסעדות, כל אחד אומר שיהיה טעימה. אז תהיה טעימה, ואחר כך מחליטים. קודם כל הייתי הולך על זה. אולי הייתי נשאר בטעימות והולך הביתה, כי... אבל זה כבר שאלה אחרת. אבל כנ"ל עם אישה, נכון? לכאורה, בוא ננסה. אז לנסות פירושו נגור ביחד, ואם הולך, הולך. אם לא הולך, לא צריכים לחלק לא את הספה, לא את הילד, לא את הכלב. ולא צריכים ככה שסבתא תבכה, נגיד שלום והכל יהיה בסדר. מתברר שהרעיון הזה דווקא, העשייה הזאת דווקא הורסת את הסיכויים של הצלחה בנישואים. והשאלה היא למה? ולי נראה שהתשובה היא פשוטה. מה שעומד במרכזיות של הנישואים זה בעצם המידה השנייה, העמוד השני, וזה מחויבות להצלחת הנישואים. זאת אומרת, אדם כל כך חשוב שבראש ובראשונה, בכל השיקולים שלי, שהנישואים יצליחו ויהיו נישואים טובים. עכשיו, אני תמיד אומר לזוגות צעירים, שבאים אליי שכדאי ברגע שהם מתחתנים, שיעברו ניתוח במוח. לא שהם השתגעו, אבל אדם שמתחתן חייב לשנות בצורה משמעותית ביותר את הדרך שהוא חושב. כי אדם רווק בחסד, בזכות, חושב על מספר אחד. אמנם הוא קם בבוקר, יש לו מצוות של כיבודה ואם, אבל זה רחוק, פעם בשלושה שבועות, נכון? וטלפון פה ושם. יש לו מצוות של כבוד הבריאות, אבל באופן עקרוני, הוא חי בשביל עצמו בזכות, יש לו חובות כלפי מעלה, אבל הוא מחליט איך ומה. ברגע שהוא נשוי, הוא מחויב לחשיבה משולשת. אסור לבן אדם נשוי לחשוב על שוב נושא שהוא קשור לזוגיות, בלי לשאול את עצמו איך הדבר הזה משפיע על אשתי, ואיך זה ישפיע על הזוגיות. לכתחילה, לא בדיעבד. זאת אומרת, אדם נשוי שונה במהות מאדם רווק. ואם יש שאלה של, כל שאלה שקשורה אליו, או על אשתו, או על, עליו להכניס את הממד של מה זה יעשה לאשתי. עכשיו, זה לא שהוא מאבד את כוח ההחלטה שלו. אבל בזה שהוא נשוי, עליו לחשוב מה זה עושה לה. עכשיו, אגב, לא רק מה זה עושה לה, גם מה שזה עושה לנישואים. בוא נגיד שהוא יושב, לומד, ועוד סדר ערב, ואז הוא צריך גם לנקות כמה בתים, והוא זה, ו-24 שעות, לא יותר. אני תמיד חושב שאילו הייתי יכול לתת לחבר'ה כבוכם איזשהו מתנת נישואים, החשוב ביותר, אפילו יותר מהמטפות עם הצ'קים השמנים, אם הייתי יכול להכניס עוד 3 שעות ביום, לך ולאשתך, זה היה נפלא. אבל אין, 24 שעות. מה? אני יכול להכניס, אבל כן, זה יפתור את הבעיה של הצ'ק. אבל אין. אז בוא נגיד שאתה עסוק, עובד ו... מה? לא, בסדר. אז, אבל בוא נגיד שאתה עסוק, 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 ועוד עבודה מציעים, ואשתך עסוקה, 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 וזה טוב, ואתה שמח וטוב לב, וגם היא, אבל פתאום אתה מגלה שנפגשים רק בשבת, ובשבת אתם עייפים, ובמוצאי שבת כך וכך, ועוד פעם, אז ההחלטות האלו חייבים לקחת אותן, לא רק בהתחשבות מה זה עושה לך ומה זה עושה לה. האם זה טוב לזוגיות? אוקיי? אז אם כן, המחויבות חייבת להיות בעיקר לזוגות, לזוגיות. עכשיו, זה מזכיר לי קולגה שלי, פסיכולוג שאני מאוד ממליץ שלא תגיע אליו. התחום שלנו זה תחום מאוד מאוד מסוכן. ולכן מאוד חשוב שתגיעו לאנשים עם קבלות, וזה לאו דווקא אדם דתי, זה יכול להיות אדם לא דתי, רק שאדם שמאוד מכבד ועובד עם, ואין לו דעות נגדנו שמנסה לתרגם את העולם במונחים לא שלנו. פעם דיברתי עם פסיכולוג לא דתי במקרה, והוא אמר, אני לא מבין אתכם, אנשי כיפות. אתם, יש לי הרבה זוגות בטיפול, ואתם כדתיים משקיעים כל כך הרבה להציל את הנישואים. מה איתכם? משפחות נורמליות, הוא לא אמר, אבל התכוון. הולך, הולך, לא הולך, לא הולך, יש הרבה דגים בים, מה הבעיה? אבל אתם משקיעים כדי ש... אז אני מעצמי אמרתי, ברוך השם, ולעצמי אמרתי, פעם האחרונה שמישהו יגיע אליו, ריבונו של עולם. ככה מפרקים, אבל ככה מפרקים היום. אוקיי, זאת הנקודה השנייה. נקודה ראשונה, אחריות. נקודה שנייה, מחויבות. נקודה שלישית, שהנישואים יהיו מבוססים על כבוד הדדי. כבוד הדדי. וכבוד מבחינת המובן של ערך. שאשתך תחוש את ההערכה שלך כלפיה, ואתה תחוש את ההערכה שלה כלפיך. עכשיו, אני אומר את זה, ואולי לעומת אהבה. למה לעומת אהבה? אני מאחל לכם הרבה אהבה. יהיה לנו גם זמן לדבר על כל הסוגים של אהבה. אבל אהבה זה בעצם רגש. אהבה הרגילה. יש עמדה של אהבה, אז אני לא מדבר על זה, כי זה ודאי חשוב. אבל רגש עולה, זה כמו קורבן, זה עולה ויורד. כן? אז כבוד זה עמדה של הערכה, שמעריכים אחד השני, שיש לה זכות להיות מי שהיא, ואני הולך ולפעמים אפילו עובד על עצמי, לעמוד מול המציאות הזאת בעמדה של פלא, של כבוד, של הבנה עמוקה של הערך של הבן אדם שעומד מולי, באותה מידה שאני מנסה גם להעריך את עצמי. והבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו שונים, ולא תמיד קל לכבד דבר שהוא שונה ממני. ועל זה אנחנו נעבוד בהמשך. מידה רביעית. דיברנו על אחריות אישית, מחויבות, כבוד הדדי. אני אגיד את המילה באנגלית, אני אתרגם אותו, לויאליות, נאמנות. שיהיה נאמנות אחד לשני. מה אני מתכוון? פעם דיברתי עם אישה שבכתה על איזושהי חוויה בוועד בית. כאשר היא הביאה איזושהי דעה, והבעל שלה הצטרפה לאלו שהתנגדו בצורה מאוד לא מכובדת. ובאופן פומבי עמדה מולה והשאירו אותה כאילו לבד במערכת. עכשיו, מה הבעיה פה? אני לא מדבר על מצב שאדם צריך להצדיע לכל מילה שאשתו אומרת, על אף שנעים היא תעשה לנו את זה. אני לא מתכוון שזכותה וזכותנו לדעה נפרדת. אבל מבחינת הציבוריות, יש פה איזשהו צורך לאיזשהו מבצר משפחתי, שיש מקום שאתה יכול לצפות ולהיות בטוח שכאשר אתה יוצא החוצה, אשתך איתך. אוי ובוי אם מישהו מבקר אותך בנוכחותה. אוי ובוי, שהיא תוריד לו את הראש. אוי ובוי שאתה בשיחה שמישהו מדבר בזלזול כלפי אשתך. אוי ובוי. היא יכולה להיות בטוחה שאתה איתה. אגב, אתה חוזר הביתה, סוגר את הדלת, יכול להיות שאתה מסכים איתו. אני לא אומר שלא. זאת אומרת, ביניכם אתם בונים איזשהו אמת פנימית. אבל חשוב שיהיה איזשהו חומה סביבכם, שאתה יודע בלב שהיא מגינה. כמו ילד בגן. זאת אומרת, הילד צריך לדעת שהאבא מגן עליו. עכשיו, יכול להיות שהילד עשה משהו לא בסדר. הוא יטפל, והילד צריך לקבל חינוך טוב. אבל בלב שלו הוא יודע שהאבא בשבילו יגן עליו, ישמור עליו, ולכן הוא מרגיש בטוח ורגוע. הרעיון הזה של מגן, שומר, חומה, מוביל לאיזושהי רגיעה, איזושהי תחושה של ביטחון, של אימון, שאני יכול לסמוך עליה. היא לא תשים סכין בגב. והרעיון האחרון הוא אינטימיות. לזוגיות אמור להיות מקום לאינטימיות. ופה אני לא מדבר בעיקר על האינטימיות הפיזית. אני מדבר על המקום שאדם אמור לרדת יותר עמוק ויותר עמוק לעצמו, וככל שאפשר לשתף את אשתו במהלכים העמוקים ביותר שמתרחשים אצלו. עכשיו, זה לא קל ולא תמיד מצליח, כי כל אדם הוא שונה והצרכים שלו שונים, ולפעמים סביב הנקודה הזאת יש תסכולים. אבל כאשר אדם עובד על עצמו להתחבר, השאיפה אמורה להיות, וזה לוקח זמן, ולפעמים יש עיכובים בדרך, להיות מסוגל מתוך הניסויים לרדת יותר עמוק ויותר עמוק לנשמה שלו, ולהיות כלי קיבול לשאיפות, דאגות, פחדים, עוצמות של אשתו. אז הייתי אומר שהנושא הזה של אינטימיות הרבה פעמים הופך להיות חלק מרכזי של ההמשך של הפסוק של על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. שואלים, הפסוק ממשיך ודבק באשתו. אני לפעמים שואל זוגות, תגידו לי, מה הדבק שלכם? ולפעמים, ולפעמים מאוד, הדבק כולל איזשהו, זה המקום שהחולשות, האישלמות, הרצונות העמוקים ביותר נמצאים. זה בשיתוף שלנו. כן, בבקשה.
איך זה, הקטע הזה של אינטימיות, מסתדר עם הרצון שלא לחשוף את זה, של הרצון לכבוד מהשני. זאת אומרת, שהאישה או הגבר לא רוצה לחשוף את הדברים שהוא לא טוב בהם, או גרוע, או יש לו חששות ופחדים, כדי שהשני יכבד אותו. זאת אומרת, למען הזוגיות הוא באמת לא רוצה להיכנס למקומות שהוא לא מצטער יפה בעיני השני.
אני חושב שאתה שואל שאלה לא פשוטה. ואני לא חושב ש... אני לא יודע תשובת בית ספר. אני חושב שיש אנשים שמבחינת הכבוד שלהם, זה כבוד תלוי בדבר. ואם... זאת שאלה מורכבת. בוא נגיד שיש לי מידה לא מתוקנת. מידה לא מתוקנת. עכשיו, אני את המידה הזאת, אני מרבה להגיד שכאשר אנחנו מדברים על מידות, אני גם מדבר על עצמי, אני לא מוציא את עצמי מן הכלל. רוב המידות שיש לנו, אנחנו לא עלינו שמיימה, לא דפקנו בכיסא הכבוד, והתחננו על נפשנו לקבל קינה, לקבל שנאה, לקבל ביטחון עצמי לא מושלם. זה בא עם התקן של בן אדם. עכשיו, אם לאשתי יש איזשהו מודל שאני יכולה לכבד רק איזשהו רמבו רוחני, איזשהו אדם מושלם, ואני, אז אני טיפה בבעיה. אבל אם זכיתי לאישה או בניתי את עצמי להבין שהבן אדם שעומד מולי ראויה לכבוד כבן אדם, וגם ראויה לכבוד בזה שהיא עם עוצמה גדולה, עומדת מול הקשיים ומתמודדת איתם, אז זכיתי. אז אם כן, אני לא עונה בפשטות לשאלה, אני מכיר במורכביות של השאלה. כן, שאלות נוספות? אוקיי, אז אם כן, כן, בבקשה.
לפעמים יש דברים פנימיים, מהלכים בנפש, שהם חושבים אותם, מסנים הרבה יותר ידודים. מצד שני, הם כן נהרים כאילו משהו שיש לי ואני לא משתף קשים.
אולי תחזור על ההערה שלך.
יש מהלכים בנפש שאדם עובר, שברגע שהוא מופיע אותם מהלב, חוץ הדרך הפה, אז הוא מקבל רדידות כלשהו, הוא מקבל מחת קומה.
הוא מקבל...
המהלכים האלה נהיים מוחצנים יותר. אדם רוצה לעבוד על איזה מידה. נגיד, אדם רוצה לעבוד על תאוות האכילה. ולב זה קונה איזה מעמד נפשי מאוד גדול. ברגע שהוא ידבר על זה, זה יהפך יותר למשחק, לניסיונות, מוקד לזמחקר.
כן.
עכשיו, מצד שני, אם הוא לא משתף בזה
את
אשתו, זה מהווה
איזה
מחסום. כאילו, הוא
עובד על משהו ולא יודע. כן. לי נראה שאין לזה סיטונאות מבחינת ייעוץ. מאוד תלוי בבן אדם, תלוי באשתו, תלוי במערכת הקשרים שביניהם, ואני לא חושב שזה אחראי לתת איזושהי תשובת בית ספר. יש נושאים ש... לדעתי אין חובת דיווח לבעל ואישה. אני חושב שמי שאומר, הוא מספר לאשתו כל השטויות שמסתובב בראש שלו, הוא אידיוט. ואני הייתי ממליץ לאשתו לקנות איזשהו חוסמי אוזניים. כי אין טעם. אני אחראי לא על גילוי הכל, אני אחראי על בניית שלום בית וקשר טוב. יחד עם זה, כל שאני יכול לבנות איזושהי מערכת תומכת שמהווה איזשהו וילכו שניהם יחדיו, אז בדרך כלל הקשר יותר עמוק ויותר טוב. אבל כולנו לא מושלמים, וכולנו עובדים על הדברים האלו. אוקיי? אז אני חושב שמאוד חשוב לכל אדם נקודות בנפש, שהם רק בינו ובין הקדוש ברוך הוא, בינו ובין עצמו. אני לא, אבל יש אנשים שחושבים אחרת, יש אנשים שחושבים שחיי נישואין, זה הכל. וזה סוג הדברים שאם אפשר לברר, לפני החתונה, זאת אומרת, מה תפיסת נישואין, זה מקל, כי אם זה בא עם איזושהי הפתעה, לפעמים מגלים שוני שלא תמיד קלים להתגבר עליו. אוקיי? Okay.